ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע דף למד ח', אפשר לספור 22 שורות מלמעלה. אתם תראו מיד צורת בית וגם מספר אחד על ידו. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו ציירנו צורת בית וכתבנו שלושה מעשים בעניין פדיון ושחרור שבחה. מספרים 1 ו-2, פדיונה מגויים. 3, שחרור שבחה דעבדו באיסורה, כלומר התנהגו איתה שלא כראוי. הגמרא, אמתי דמור שמואל, השבחה של שמואל, השתבי, נלקחה בשבי, פרקוה לשום עמתה, ושדורה לב. הפודים פדו אותה לשם עבדות, שהיא תמשיך להיות שבחה, ושלחו אותה לשמואל. רק נציין שבשיעור הקודם דיברנו על העניין הזה של פדיון לשם, או לשם עבדות, או לשם בן חורין. כאן מדובר שהפדיון היה לשם שפחות או המהות. והם שלחו אותה לשמואל. שלחו לית, הם שלחו המסר הבא, ענן כרב שמואל מי סביר ענן, שלמדנו בשיעור הקודם, שהוא סובר, אני רק אגיד בכותרת, בין כך ובין כך השתעבדו בה. בין אם היא נפדתה לשם בן חורין או לשם עבדות, יש להמשיך לשבד את העבד, או כאן השבחה. זה מה שהיה בדעתם של הפודים. והם המשיכו ואמרו לשמואל, את אינה מכרבנן סבירה לך, ואם אתה לא סובר כרב שמואל אלא כרבנן, שלא אומרים באופן גורף שהיא תמשיך להיות להשתבד, ענן לשום עם אתה פרקינן לה ניהלה, תדע לך אנחנו פדינו אותה לשם שפחות, שגם לפי הרבנן היא תמשיך לעבוד כשפחה. ולכן שלחנו אותה אליך. ואם הוא סבור, אותם פודים חשבו, הם שפדו אותה לשם עמתה, הם חשבו לפני ייאוש אבי ולא היא. הם חשבו ששמואל עוד לא התייאש ממנה. ולכן ממש מן הראוי שהפדיון שלהם יביא לידי כך שהם שהיא תמשיך לעבוד אצלו. אבל זה לא העובדה, זה לא נכון. כלומר, לאחר ייאוש אבי, תשימו לב, סימנו לקראת השורות הבאות נקודה ארוכה. כל השורות האלו, בערך 10 שורות, נקודה אחת. והגמרא אומרת שמצד שמואל הוא כבר התייאש ממנה, והייאוש הוא כמו הפקר. ושמואל לא מבעיה דשתבודי לא משתעבד בה, לא רק שלא תמשיך לעבוד כשפחה, אלא גיטה דחירות הנמי לא עצרך, אלא אפילו שטר שחרור, גט שחרור, לא צריך. שמואל לטעמי, בזה ששמואל קובע שהיא בת חורין, גם בלי צורך לגט שחרור, זה שמואל לשיטתו. אמר שמואל, המפקיר עבדו יצא לחירות, כלומר הופך להיות ישראל גמור, ואינו צריך גט שחרור, שנאמר, הפסק שלו מבוסס על הבנת המקרא הבאה, וכל עבד איש מקנת כסף. עבד איש, הגמרא שואלת בתמיה, הפסוק הזה חסר הבנה, עבד איש ולא עבד אישה, מה רק גברים יש להם עבדים ונשים? לא, זה לא נכון. אלא אז מה פירוש הפסוק? מה זה עבד איש? אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד, שאין לו רשות לרבו עליו אין קרוי עבד. ודוגמה לכך, עבד שרבו הפקיר אותו. עכשיו יש סימון שלא הסברנו, צורת שאנחנו אומרים כתר, שהבלטנו את שמו של שמואל לפני כמה שורות, ואת השוליים כתבנו ליצור קשר בין שמואל כאן ורבי יוחנן שחולק לכמן דף למתת עמוד א'. אז מי שיש לו את האפשרות לדלג לדף למתת עמוד א', שם גם באמצע עמוד תראו סימון דומה, ושם רבי יוחנן אומר המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. אחד מהתוצאות מכך שעבד הופך להיות בן חורין זה שהם יכולים להתרתן עם בת ישראל או עם בן ישראל. אנחנו ממשיכים בגמרא עם מעשה 2. עמתי דרבי אבא בר סוטרא השתבי, השפחה של רבי אבא נלקחה בשבי, פרקה הוא תלמודה בשום איתתה, היה גוי מתלמוד, שם מקום, אז אותו תלמודה, גוי מתלמוד, הוא פדה את השפחה הזאת לשם אישה, לשם נישואין. שלחו לדידי, שלחו מסר לרבי אבא, יהיות עבדת, אם תעשה טוב, שדר לה גיטה דחירותה, תשלח לה גט שחרור. היכי דמי. עכשיו גם רוצה לברר ענייני רקע לסיפור הזה. אי דמצו פרקי לה, למה לי גיטה דחירותה? אם היה אפשרות לפדות אותה, שהגוי רוצה לתת אותה תמורת כסף, אז למה צריך גט שחרור? היה להם אפשרות לפדות אותה לשם עבדות. אי דלא מצאו פרקי לה, אם לא היה אפשרות כזאת, כי שדר לה גיטה דחירותה, מה הווה? גם אם הם ישלחו לה גט שחרור, מה זה יעזור? היא כבר כבושה, כך אומר רשי, תחת יד עובד כוכבים. כך אומר רשי בדיבור המתחיל, מי הווה? הרי כבושה היא ביד העובד כוכבים. הגמרא עונה, לעולם דמצו פרקי לה. היה להם אפשרות לפדות אותה, וכיוון דמשדר להגיד את החירותה, חיבורי מחברי הדדי ופרקי. מאחר ששולחים לה גט שחרור, הקהילה היהודית יתחברו יחד כדי לפדות אותה. אבל לשם עבדות לא היו רוצים לפדות אותה. הם אינם מסכימים עם מה שלמדנו בשיעור הקודם עם רבי שמעון גמליאל, שסבר שכשם שמצווה לפדות בן חורין, כך מצווה לפדות העבדים. אבל הם לא קיבלו את זה, ולכן הגט שחרור, דווקא הגט שחרור היה מעודד אותם לפדות אותה. ואי בה התאמה, לעולם דלא מצאו פרקי לה, גישה אחרת, שלא היו יכולים לפדות אותה. וכיוון דמשדר להגיד הדחירותה, מיצלה בעפה ומאפריק לה. דווקא בגלל הגט שחרור, זה היה מוזיל אותה מפני אותו גוי, ואז הוא היה רוצה להתפטר ממנה, כאילו לפדות, לקבל כסף תמועתה. שואלת הגמרא, והמאמור הובא במסכת עבוד הזרה דף חף בית עמוד בית, חביב עליהן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהם. כשמדובר בגויים והרצון שלהם לפרוק את יצרם, הם מסוגלים לבוא על בהימת ישראל יותר מעל יותר מנשות הנשים שלהם, יותר מנשותיהן. וכשאנחנו מזכירים פה בהמתם שישראל, נוסיף, זה כולל העבדים כמו והשפחות של עם ישראל. אז מה פתאום שבזה שהיו משלחים גט שחרור, זה היה מעודד את הגוי להתפטר ממנה. עד הרבה, הוא מבסוט שהשפחה של ישראל תהיה אצלו. הגמרא עונה, הני מילי, מה שנאמר כאן שחביבה להן בהמתן של ישראל יותר מנשותיהם, זה כל זמן שהכל בשקט, בשושו, בצינה. אבל בפרנסיה זילה והוא מילתא, אבל שהדבר יוודע לרבים, זה כבר לא לרוחם, זה זלזול בכבודם. ועקב הקט שחרור שהקהילה היהודית שולחת אליה, זה יפרסם לרבים שמדובר בשפחת ישראל, וכפי שאמרנו עכשיו, הגוי לא שמח בכך שכולם ידעו מזה שהוא רוצה לבוא עליה. מעשה מספר 3. לפני שנתקדם בגמרא, בואו נשים ליבנו למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת תת נושא: איסור שחרור עבדים כנענים. בעיקרון זה אסור, יש פסוק לעולם בהם תעבודו, וזה אומר שאסור לשחרר עבד כנעני. אבל אנחנו נראה דברים שהם יוצאי דופן בהמשך הגמרא. בנוסף יש להתייחס לפס הכפול שעוד מעט נראה. הבלטנו את השמות אביי ורבינה חולקים בדבריו של רב יהודה בעניין הנ"ל כשנוגע למצב של שפחה כנענית שנהגו באיסור. אנחנו מדברים על איסורים שקשורים לביעות אסורות. הגמרא: היימת דהבת בפובדיתא דהבו כמעבדי באינשי איסורה. אנשים התנהגו איתה כמו שתיארנו עכשיו באיסור. אמר אביי: אילב דאמר רב יהודה מר שמואל כל המשחרר עבדו עובר בעשה, לולי דבריו של רב יהודה שיש איסור לשחרר עבד, הווה קייפנה לי למרה, היינו קופים על האדון של אותו שפחה, וכתב לה גידה דחירותה, היה משחרר אותה על ידי גט שחרור, ואז היא הייתה מתחתנת עם ישראל, ואותו בעל ישראל היה שומר עליה. רבינה אמר: כי המודה רב יהודה משום מילתא דאיסורה, בשונה מאביי שאמר שזה נקרא לזה בלתי אפשרי לשחרר אותה, כי רבי אמר אם היה אפשרות אז היינו קופים על רבו, על רבה, על אדון שלה לשחרר, אבל בפועל אי אפשר. רבינה חולק ואומר במקרה כזה שמתנהגים איתה באיסורה, אז קופים על רבה לשחרר אותה. גם רב יהודה עצמו היה מודה לזה. ואביי, הגמרא שואלת מעלה קושיה, ואביי משום איסורה לא, לפי דבריך התנהגו בה באיסורה אבל אסור לשחרר אותה, מה, האם זה ככה? ואנחנו פה התחלנו קושיה שממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. אמר רב חנינה בר רב קטינה אמר ביצחק, מעשה בישה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכפו את רבה ועשאה בת חורין, ואמר רב נחמן בר יצחק, מנהג הפקר נהגו בה. מה הסיבה שכפו את רבה לשחרר אותה? בגלל הדבר הזה, מנהג הפקר נהגו בה. אז מה אנחנו רואים? שכשמדובר במילתא דאיסורא, משחררים. אז איך אביי אמר אחרת? הגמרא עונה, הכי אשתא, איך אתה משווה בין המקרה של שפחה שנהגו בה איסורה, למקרה של חצי שפחה, חצי בת חורין, שנהגו בה איסורה? הטעם, בחצי שפחה, חצי בת חורין, לא לעבד חזיה, ולא לבן חורין חזיה. היא לא ראויה, לא לעבד מצד הזהות למחצה כבת חורין, והיא לא ראויה לבן חורין, בגלל החצי השני, שהיא עדיין עבד, או שפחה. ולכן בלית ברירה שחרור לה. האחה בעניין שפחה, נקרא שפחה גמורה, אין סו, אם המטרה זה שהיא תהיה שמורה, אפשר למייחד לה לעבדי ומנתר לה. היה יכולת מצד האדון לייחד עבד עבורה, והעבד יהיה אחראי מצידו, מאחר שהיא מיוחדת לו. אז אני לא משתמש בביטוי איש ואישה, כי מדובר פה בעבד ושפחה, אבל מאחר שיש עבד שמיוחד לה, הוא ישמור עליה בלי צורך לשחרר אותה. אנחנו לא הרחבנו כאן, כי אנחנו על בסיס סוגיות קודמות כולם מכירים את המושג של חצי עבד, חצי בת חורין. אני אגיד בכל זאת, לדוגמה, שפחה שהייתה בבעלות משותפת, שני אנשים היו הבעלים, האדון שלה, אדונים שלה, אחד מהם שחרר את חלקו, אז היא הופכת להיות חצי בת חורין, אבל מצד שני היא חצי עבד. ממשיך הגמרא, גופה, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל המשחרר עבדו עובר בעשה. מה הפסוק? שנאמר, לעולם בהם תעבודו. מטיבי, על זה אנחנו מעלים קושיה, מעשה ברב אלעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא שרה, לא היה ציבור, מניין אנשים, ושחרר עבדו והשלימו לעשרה. על ידי השחרור, אז הנה יש עשרה ישראלים. אבל אמרת מקודם שזה אסור. הגמרא עונה, מצווה שני. כשמדובר במצווה, אז הדברים משתנים. בראשונים מובא שאלה, ואחד מהם הוא רבנו קרשקש, שנמצא בספר הריטב"א, בחידוש הריטב"א, בהוצאת המוסד הרב קוק, ובחלק השני של אותו חיבור, אותו ספר, מובא החידושים שלו. ואז הוא, כמו ראשונים אחרים, מעלים קושיה, מה בגלל מצווה אנחנו דוחים עשי מן התורה? והוא מביא תשובה לשאלה הזאת. אני משאיר עוד את כולכם בסקרנות כדי לברר את התשובה. אבל מספיק בשבילנו לומר שבעיקרון יש איסור מעשי לא לשחרר עבד, אבל כשמדובר במצווה זה שונה. תנו רבנן. וכאן אני רוצה לציין ששוב, לעניות דעתי, הביטוי תנו רבנן דרך כלל מסמל וגם מסמן תחילה של סוגיה חדשה. לא כן כאן. אם היה כתוב למשל גרסה אחרת, אבל אני לא מצאתי שמביאים גרסה חילופית כמו תנן, זה היה מלמד שאנחנו הולכים לקראת שאלה, וזה ככה. אז זה לא סוגיה חדשה, תראו עוד מעט שאנחנו ממשיכים בדיון שלנו. ת, תנו רבנן, לעולם בהם תעבודו. זה הפסוק שהזכרנו מקודם, ואנחנו מביאים ציטוט מגמרא במסכת סוטה דף ג', מה זה מלמד? רשות, דברי רבי ישמעאל. אין כאן חיוב להשאיר אותם כעבדים, אלא רשות. רבי עקיבא אומר חובה. על זה אנחנו הסברנו ליעל, שיש איסור לעבור על החיוב הזה לעולם בהם תעבודו. אסור לשחרר אותם. ודילמה, רבי אליעזר, שהזכרנו מקודם בשחרור העבד, כדי להשיג עשרה, אותו רבי אליעזר סבר לה כמן דאמר רשות. כלומר, במקום להסביר פעולתו על סמך מצווה שני, למה שלא תאמר שרבי אליעזר סובר שהפסוק הזה לא מחייב את האדון להשאיר אותו כעבד, זה רק רשות? אז למה לא נאמר כך במקום להסביר מצווה שני? הגמונה, לא סלקא דאיתך, אתה לא יכול לעלות על דעתך שרבי אליעזר ששחרר את עבד כדי להשיג עשרה סובר כמאן דאמר רשות, כמו סובר כרבי ישמעאל. דתניא בהדיא, רבי אליעזר אומר חובה כמו רבי עקיבא. אמר רבא, בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסם. בגלל שלושה דברים שונים אנשים יורדים מנכסיהם, מפסידים את הונם. אחד, תמפקי עבדיו לחירותה, זה הקשר למה שאמרנו מקודם, שהם משחררים את עבדיהם ובכך עוברים על עשי. שתיים, ודסיירי נכסיו בשבתה, שהם בודקים את שדותיהם בשבת. רש"י כותב מסיירי נכסיו שדותיהם, מסכלים בשבת לדע מה אין צריכים. ושבת כידוע הוא זמן שאדם אמור לשבות כמובן ממלאכות, זה הרי איסור דאורייתא, ובאופן כללי לשבות, להפסיק מהעיסוק של הרווחת כספים. ומי שלא משבית את עצמו אלא הוא בודק ומסתכל מה צריך לנכסים, את השדות וכדומה, אז העונש הוא מידה כנגד מידה שיורדים מנכסיהן. ושלוש, ודקבי סודתיו בשבתה בעידן בי מדרשה. רש"י כותב בעידן בי מדרשה, כשחכם דורש דרשות לרבים בשבת, והם אותם אנשים שהגמרא מזכירה כאן יושבים בסודה, והיה להם להקדים או לאחר, להקדים את הסודה כדי, או לאחר את זה, כדי שזה לא יתנגש עם הדרשה. הגמרא אומרת, ממשיכה, דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סודתה בשבתה, צריכים להוסיף פה בעידן בי מדרשה, בזמן הדרשה, ואחת קבעה סודתה בערב שבת, ושתיהן נעקרו. אנחנו נעבור כעת ללמוד רש"י, כי אנחנו רוצים להבין מה הבעיה של קביעת סעודה בערב שבת. אני מבין את הראשון, כי הזכרנו את הבעייתיות בקביעת סעודה בזמן הדרשה, אבל מה הבעיה שקבעו סעודה בערב שבת? אומר רש"י, ואנחנו גם נציין שברש"י נמצא שני פירושים. בערב שבת, אומר רש"י, בלילי שבת, שהם קבעו את הסעודה, אני הייתי מוסיף על פי המשך הדברים, עיקר הסעודה שלהם בליל שבת. ערב שבת זה לאו דווקא בעיצומו של יום שישי, אלא בלילה, דהיינו נכנסה שבת, והם קבעו סעודתם. ואין כאן כבוד שבת, יש כאן מושג של כבוד שבת שהוא קשור לסעודה הארוחה המהודרת, ובליל שבת אין כאן עניין של כבוד שבדקאי מלן, כבוד יום קודם וכבוד לילה, והם היו מתכוונים, הם הפכו את הסעודה העיקרית שלהם בליל שבת בשביל ביטול בית המדרש, כדי שהם, שדווקא הם לא יתבטלו מהשתתפות בדרשה. אז היה להם כוונה טובה, אבל הם התבלבלו בכך שהם קבעו עיקר הסעודה בליל שבת בזמן שהוא צריך להיות בשעות היום, יום של שבת. ועיקר דמפרשי בערב שבת ממש, דיינו ביום שישי, בעצמו של יום שישי, וכן בכל יום מרוב עושר היו קובעים סעודה, אבל בהה מהעיקר איסורה. כאן לקבוע עיקר הסעודה באמצע יום שישי, יש בעיה, יש בעיה שגובלת על איסור לא, שלא קיים בשאר הימים. מה הבעיה, מה האיסורה? שיכנס לשבת שהוא סווה בלא תאווה. אנחנו מצפים שאנשים יהיו להם תאבון לסעודת שבת, ובזה שהם שאכלו ארוחה מדושנת ביום שישי, אז לא, הם יהיו כבר שבעים בכניסת השבת, וזה נקרא איסור. ממשיך הגמרא, אמר רבא, אמר רב. נתייחס לפני שנתקדם יותר בגמרא במה שכתבנו בשלום תחת הכותרת נושא, המקדיש עבדו, ולא אמר בפירוש שמקדיש אותו לדמיו, מה דינו? א', לפי רבא אמר רב, העבד יוצא לחירות. ב', לפי התקפות בהמשך הגמרא, משמע דעבד קדוש לדמיו. אנחנו גם נתייחס למבנה שהוספנו פה בשוליים. המעוין מציין שני לשונות ברב, מקדיש או מפקיר עבדו, העבד יוצא לחירות. אנחנו גם נראה בהמשך משולשים הם קושיות על מה שרבא אמר רב לימד. הגמרא, אמר רבא אמר רב, המקדיש עבדו יצא לחירות. המילה המקדיש כולם מכירים, הוא מקדיש לבית המקדש, כאן הוא מקדיש העבד שלו, ולפי רבא התוצאה ממי שמקדיש עבדו, העבד יוצא לחירות. מה הייתה אמה? התשובה, גופי לא קדש, הוא לא הקדיש את הגוף של העבד, הרי אי אפשר להקריב עבד על המזבח, וגם הוא לא שייך לבדק הבית. זה שונה ממשל אדם הקדיש לבנים או מלט או חומרי בנייה אחרים לבית המקדש, שזהו עובר, הוא מקבל קדושה ועובר לאוצרות בית המקדש, לבדק הבית. אבל מה תגידו על עבד? אז גופי לא קדיש, לדמי לא קמה, אותו בעלים של העבד, הוא לא אומר שהוא מקדיש את השווי של העבד, מה שאומר לדמי לא קמה, היה לא לומר דמי עבדי עליי. זאת אומרת, השווי של העבד, האדון יתרום לבית המקדש. הוא לא אמר כך. אז מה קרה, ומה היה, מה עובר בראש של האדון שהוא אמר, הוא מקדיש את העבד? התשובה היא, דלהבי עם קדוש, כלומר, בהקדשה שלו, לזה הוא התכוון, שהוא יהיה ישראל גמור. אנחנו נלמד ביחד דברי רשי. דלהבי עם קדוש, ישראל גמור, תכתיב בהו לגבי עם ישראל כתוב, כי עם קדוש אתה. ולא דמי למקדיש בהמה תמאה. אדם שהקדיש סוס לבית המקדש. דהתם, כיוון דלקה למי מרבה דתווה עם קדוש, כאמר, לגבי בהמה אין כזה אפשרות, על כוחך לדמי כמר, ואף אגב זה לא כמר דמיה עליי. הכי כמר, אם אדם מקדיש סוס לבית המקדש, המשמעות הוא כך, הרי היא קדושה למחר. אבל הכה בניין מקדיש עבדו, תשייכה בגופי לשון קדושה, לא אמרינן לדמי כמה, לכן שללנו את האפשרות הזאת שהוא קיבל על עצמו השווי של עבד, כי יש אפשרות אחרת שהעבד עצמו יהיה קדוש, במובן הזה עם קדוש. אנחנו חוזרים לגמרא. ורב יוסף אמר, המפקיר עבדו יצא לחירות. לפני כן שמענו רבה בעניין אחר, במקדיש עבדו, רב יוסף אומר, מצטי דין של רב, המפקיר עבדו יצא לחירות. מה אני אמר מקדיש שיצא לחירות? דהיינו רבה. מה רבה יגיד על מפקיר? כל שכן מפקיר, שמה יצא לחירות. מה אני אמר מפקיר שהוא יצא לחירות, אבל מקדיש לא. דילמה לדמי כמה? אולי זה היה הכוונה שלו, ולא שחרור. אנחנו רואים פה קטע בסוגריים, ובשוליים אצל כוכבי הסברנו. אחרי הסוגריים הגמרא מקשה, אם אנחנו מסמנים את זה במשולש מספר קושיות על רבה אמריו, שאמר המקדיש עבדו יצא לחירות. תוך הסוגריים הגמרא שואלת שאלה פרטית ועונה. אז אנחנו נתייחס מיד לקטע שבסוגריים, איבא אלוהו. צריך גט שחרור או לא צריך? דיברנו על אמירה שהעבד יוצא לחירות, האם יש צורך בנוסף לכתוב גט שחרור? תשמע, גמרא עונה, דאמר רב חייא בר אבין, אמר רב, אחד זה ואחד זה, בין אם מדובר במקדיש עבדו או מפקיר עבדו, יצא לחירות וצריך גט שחרור. אמר רבה, האם השם הזה אומר לכם משהו? בוודאי. זה היה לפני מספר שעות, המעוין הראשון של רב קדם לו רבה. רבה הביא דברי רב, המקדיש עבדו יצא לחירות. וכאן אמר רבה, ומותבינן אשמייטינה, אנחנו נעלה קושיה על מה שאנחנו עצמנו לימדנו. אז אם מקודם רבא הביא את דברי רב המקדיש עבדו יצא לחירות, כעת רבא מעלה קושיה על הדברים האלו. והנה המקור, המקדיש נכסיו והיו בהן עבדים, אין הגזברים ראשים להוציאן לחירות, אבל מוכרים אותן לאחרים ואחרים מוצאים אותן לחירות. רבי אומר אני, אף הוא העבד נותן דמי עצמו, הוא ישלם לגזבר ויוצא, מפני שהוא כמוכרו לו. אנחנו מכאן רואים שהמקדיש עבדו קדוש ודמיו, וזה לא כמו רב. אנחנו נעבור על מה שלמדנו דרך רש"י. נאמר פה על ידי התנא קמא שמי שהקדיש נכסיו והעבד עבר לרשות הקדש, הגזברים שהם אחרים על ההקדש הם אינם רשאים להוציאן לחירות. רש"י כותב, אין הגזברים רשאים להוציאן לחירות ואפילו לקבל מיד העבד פדיונו. גם אם העבד ישלם כסף לגזבר, אין הגזבר רשאי להוציא אותו לחירות. אני מדלג על הקטע שבסוגריים לשנייה. והני גזברין אין רשאים לכך. למה הם לא יכולים להוציא אותו לחירות? שאין גופן, הגוף של העבד, אין להקדש, קניין הגוף, שאין גופן קנוי להקדש, שלא הקדישן אלא לדמן. וזו דרך שחרור הוא. קבלת כסף מהעבד הוא דרך שחרור ולא דרך מכירה. לכן אנחנו שוללים את האפשרות שהעבד ייתן לגזבר כסף ובכך להוציא אותו לחירות. דילגנו על קטע שבסוגריים, ונחזור עוד פעם. רש"י אומר, לגבי הגזברים הם אינם אשרים להוציא לחירות, ואפילו לקבל מיד העבד פדיונו, דקאי מלן, עבד קונה את עצמו, וזאת אומרת שלהיות חופשי, להיות ישראל, הוא קונה את עצמו בכסף, אבל איזו כסף יש לעבד? הרי אנחנו יודעים שמה שקנה עבד קנה רבו, אז איזו כסף יש לו? אם נתנו לו, אנשים נתנו כסף לעבד, על מנת שאין רבו רשות בו, פודה בו את עצמו מיד ועליו. עם כסף כזה, אם לא מדובר בהקדש, מדובר באדון רגיל, ומי שהוא פגש את העבד הזה נתן לו כסף על מנת שאין לרבו רשות בו בכסף, העבד יכול להציע את הכסף הזה לאדונו כדי לצאת מעבדות. הוא פודה את עצמו בכך. ממשיך רש"י, הני גזברים אין רשים לכך, הם לא יכולים לעשות את זה, לקבל כסף מהעבד, ובכך הוא יהיה משוחרר. למה? לפי שאין גופן קנוי להקדש, שלא הקדישן אותו בעל העבד שהקדיש את נכסיו, אלא לדמן. וזו דרך שחרור הוא. קבלת כסף מהעבד הוא דרך שחרור, כמו שתיארנו מקודם, שבעלים רגילים של עבד מקבל מהעבד כסף, אז העבד יוצא לחירות. והתיאור הזה של קבלת כסף מהעבד הוא דרך שחרור ולא דרך מכירה. אבל לגבי הגזברים מוכרים אותו לאחרים, והדמים להקדש, המחיר שאותם אחרים משלמים לגזבר תמורת העבד, אותם כספים יהיו הקדש, ואותן אחרים מוצאים אותם לחירות עם יוצאו, והקונים האלו יכולים להוציא את העבד לחירות. ממשיך רש"י, דברי רבי, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, אם ימצא אדם שיהיה נותן לו כסף מנת שאין לבעליו רשות בו, אז יהיה כסף ברשות העבד, והעבד ייתן את הכסף הזה לגזברים ויצא לחירות. זה דעתו של רבי. וממשיך רש"י, בפני שהוא כמוכרו הגזבר לא לעצמו, שהגזבר מוכר את בעלות העבד שיש להם על העבד לעבד, כשם שיכול למכור לאחרים, כמו שהגזבר יכול למכור את העבד לאחרים, מובן שיתנם דרך מקח וממכר ולא דרך פדיון. אלמה, המקדיש עבד קדוש לדמיו, זה שורה תחתונה, וזה לא כמו שמובא בהתחלה של הסוגיה בשמו של רב, שמי שמקדיש עבדו יצא לחירות. אין כאן יוצא לחירות. הגמרא משיבה, מתניתין קרמית עלי דרב, הבאנו פה מקור תנאי נגד רב. רב תנא הוא פליג, רב יש לו סמכות או דירוג כתנא, ובכך הוא יכול לחלוק על המקור הזה. המקור הזה אומר שמי שמקדיש נכסה ויש בהם עבדים, העבד הופך להיות קדוש לדמיו, ורב סובר אחרת, שמי שמקדיש את עבדו העבד יוצא לחירות. תשמע, אנחנו הזכרנו מקודם, אבל עבר זמן מה, אז נחזור על זה, המשולשים הם קושיות על רבה אמר רב. תשמע, אך כל חרם וכו', והפסוק ממשיך להזכיר מי אדם. אלו עבדיו ושפחותיו הקנניים. אנחנו רואים מהפסוק שמי שמקדיש עבדיו, הרי הם מוקדשים ולא משוחרים, וזה הקושה על רב. אולי רק נציין שהמילה חרם הוא קשור למי שמקדיש. אז בפסוק מוזכר הקדשה מאדם, דהיינו אדם שהקדיש את עבדיו. ומה שבסופו של דבר רואים, שהעבד נשאר עבד, וההקדשה הוא לגבי השווי של עבד. אז העבד מוקדש לגבי שוויו, אבל לא משוחרר כמו רב. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, דאמר לדמי. הוא אמר בפירוש שהוא מקדיש אותו לגבי דמיו. וגם מיהו, הגמרא אמרה, למה לפי רב המקדיש אבל יצא לחירות? כי לדמי לא כמר. אבל כאן אומרים שאם הוא כן הזכיר דמים, אז זה מסביר למה הוא לא יצא לחירות, אלא הוא קדוש לדמיו. הגמרא שואלת, אי אחי, אי דאח נמי, הכוונה הוא למקור שהביא רבה, שבקושיה שהוא העלה, שהתחיל עם המילים המקדיש נכסיו, במקור הזה, נמי דאמר לדמי, למה שזה נחשב קושיה, על רב, שענינו רב תנא ופליג, תגיד יותר פשוט שהמקור הזה שהוא הקדיש נכסיו הוא הזכיר שזה לדמי, ובכך רב יסכים שאם הוא אמר בפירוש לדמי, הקדושה הוא לשם דמים והוא לא יצא לחירות. הגמרא עונה, ותשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא יש לנו תשובה ארוכה. במהלך השורות הבאות אנחנו נראה פס כפול, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה סדרה של ציטוטים מהמקור דליאל, המקור שכינינו אותו המקדיש נכסיו, כמראים שאי אפשר להעמידה באמר לדמי. והנה ולכן כדי להגן על רב מפני אותו התקפה, קבענו שרב תנה ואופלי. אומר הגמרא, אי אחי, אם אתה רוצה להעמיד את המקור המקדיש נכסיו וכו', והוא אומר בפירוש לדמי שהוא מקדיש את הדברים לשם שוויים, אין הגזברין רשאין להוציאן לחירות. כך מובא באותו מקור. עכשיו, אם סך הכל מדובר שהבעלים הקדיש לדמי, במילים אחרות, העבדים אמורים להישאר עבדים, רק שהבעלים לוקחים על עצמם את החובה, את ההבטחה, את הנדר כזה, שלתת לבית המקדש את השווי של העבדים, אבל העבדים נשארים עבדים. אז אם זה היה ההסבר של המקור, גזברים מה יעבידתיו? מה הקשר של הגזברים לכאן שהם לא יוצאים, לא יכולים להוציא עומד חירות? פשוט שאין לגזברים רשות בעבדיו. הוא סך הכל הקדיש או קיבל עצמו בהקדשה הזאת להביא את שווי העבדים, אבל העבדים עצמם נשארים העבדים, אז פשוט שאין הגזברים רשאים להוציא עומד חירות. ותו, אז קודם כל ראינו איך מהפסקה הזאת אי אפשר להעמיד את המקור שהוא אמר לדמי. ותו, ועוד יש עוד ציטוט, אבל מוכרים אותן לאחרים ואחרים מוצאים אותן לחירות. אחרים היה בדיטאיו. שוב פעם, זה אותו סגנון קושיה. אם סך הכל הבעלים אמר לדמי, איך נכנסים אותם אחרים לתמונה והם יוציאו את העבדים לחירות? מה פתאום? העבדים הם עבדים של הבעלים המקוריים, ולא עברו מרשותו לאף אחד אחר, אז בוודאי שהם אינם יכולים להוציא את העבדים האלו לחירות. ותו, רבי אומר, אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מישהו כמוכרו לו. זה ציטוט מהמקור. ואי לדמי, אם על זה דובר במקור, מהי מפני שהוא כמוכרו לו? כאילו הגזבר מוכר את העבד לעצמו. שוב פעם, מה פתאום שהגזבר יהיה לו שום שליטה על העבד? הרי הבעלים לא הקדישו את עבד, אלא קיבלו עצמם את החוב להביא לבית המקדש את השווי. אז אם אנחנו אומרים את כל הדברים האלו, שהגזבורים לא רשאים להוציאם לחירות, אבל האחרים כן, ורבי אומר שהעבד יכול להציע לגזבור עצמו את הכסף כדי לעשות לחירות, סימן שלא מדובר בבעלים שאמרו לדמי. תשמע, רק נזכיר לעצמנו, עוד קושיה על דברי רב המרב שהמקדיש עבדו יצא לחירות. תשמע, המקדיש עבדו עושה ואוכל שלא הקדיש אלא דמיו. מה זה עושה ואוכל? המשמעות של הדבר הזה שאין, כפי שרשי אומר, אין מעשה ידיו הקדש. רשי אומר בשורה האחרונה שלא הקדיש אלא דמיו, ולא אמר אלא הרי הוא הקדיש לדמיו. והווה כקרקע ובהמה תמיה, שאדם שמקדיש את הדברים האלו, ואנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, שהוא מקדיש את השווי שלהם. כאן אני רוצה לדייק ולדקדק בדברי רשי, שאומר שאותו מקדיש הוא אינו אלא כאילו אמר הרי הוא הקדיש לדמיו. המשמעות, ואני אומר דברים שהם לקראת המשך הגמרא בלמדת עמוד א', הביטוי הזה הרי הוא הקדיש לדמיו, זאת אומרת העבד עצמו כן קדוש, כמובן לא מקריבים אותו על המזבח ולא מעבירים את העבד לבדק הבית, אבל העבד עצמו קדוש לדמיו, כמו קרקע או בהמת המאה שאדם הקדיש, הקרקע הופך להיות קדוש לגבי השווי שלו, וכן בהמת המאה נהיה קדוש לגבי השווי שלו. וזה לא כמו רב, כי רב אמר שמי שמקדיש עבדו העבד משוחרר, כי הוא כאילו אמר לעם קדוש תהיה, דהיינו ישראל גמור. וכאן אנחנו רואים אחרת. הגמרא עונה, אנחנו עוברים בדף למתת עמוד א', המני, המקור הזה שמקדיש עבדו או עושה וכן שלא הקדיש אלא דמיו, רבי מאיר היא דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה. אם אדם הקדיש את עבדו והוא יודע שהעבד לא מקריבים אותו למזבח, והוא גם לא ראוי לבנייה, הוא לא חומר בנייה, ומאחר שהוא השתמש בסגנון הזה, הוא הקדיש, אז מה כן קורה? הוא הקדיש אותו במחשבה להקדיש דמיו, ולומר, וכך אומר רשי, ולומר דמיו עליי, אני לא מקדיש את העבד בכלל, אלא בזה שהוא הקדיש את עבדו הוא קיבל על עצמו לתת שווי העבד לבית המקדש. אחי נמי מסתברה תקטני סיפה, וכן הוא שהקדיש עצמו עושה ואוכל שלא הקדיש אלא דמיו. זה הסיפה של הרשע שהתחיל המקדיש עבדו, אז שמה הסתיים המקור שלא הקדיש אלא דמיו, גם פה שלא הקדיש אלא דמיו. אי עמוד בשלמה רבי מאיר היא שפיר, יש כלל של רבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, אז מה פתאום אדם מקדיש את עצמו? הוא עצמו לא קורבן, והוא גם כן לא חומרי בנייה, אז הוא קיבל על עצמו, מי שדיבר, מי שהקדיש את עצמו, הוא מקבל על עצמו לתת את שוויו. ומה זאת אומרת שוויו? לוקחים בן אדם ועומדים עם א', השערה, עומד, הערכה, כמה אדם כזה, אם היה עבד, היה ראוי למחיר כעבד בשוק. יש אנשים גבל תנאים, יש חלשים, יש כל מיני רמות שונות של יכולות בעבודה. אז אם האדם הזה היהודי הגמור פה הקדיש עצמו, אם היה מעמידים אותו במחירה כעבד בשוק, אז הסכום שאנשים היו משלמים עבורו כעבד, זה מה שהוא קיבל על עצמו לתת לבית המקדש. וכל זה תוצאה מלסבור כמו רבי מאיר, שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. אלא אי אמרת רבנן היא המקור שהתחיל עם המקדיש עבדו. אם אתה תעמיד את זה, הרי שיש כאן רשע וסיפה כמו הרבנן, בשלמה עבדו לדמי קאי. לפי הרבנן לא אומרים את הכלל אין אדם מוציא דבריו לבטלה. במילים אחרות, אדם מסוגל להוציא דבריו לבטלה. אז לגבי עבד, מי שהקדיש את עבדו, אני יכול לראות שיחול איזושהי קדושה, כמו שאמרנו מוקדם יותר, לדמי קאי. אני קורא עוד פעם, אלא אי אמרת רבנן היא בשלמה עבדו לדמי קאי. לכן יכול להיות שהוא הקדיש את העבד, והקדושה חל על גוף העבד לדמיו. זאת אומרת שבהמשך ימכרו את העבד, והכסף הזה שיקבלו תמורתו יהיה לקודש. אבל ההקדש לפי הרבנן הוא שהעבד עצמו חל עליו קדושה, קדושת הגוף מסוימת. ו כפי שהסברנו מקודם, הוא קדוש למחר, קדוש לדמיו. אלא איהו, אבל ההמשך המקדיש את עצמו לדמי קאי, מה להגיד על ישראל גמור שהוא קדוש לשם מחירה? אין כזה דבר, אין מושג של ישראל שהוא קדוש לדמיו. אנחנו נחזור על השורות שלמדנו כעת דרך רש"י. רק נציין שהעלינו קושיה מקודם, ממקור שדיבר על מי שהקדיש עבדו, והמקור אמר שהמעשה ידיו אינם קדושים, שלא הקדיש אלא דמיו. וחשבנו שמכאן יש קושיה על רב שאמר שמי שמקדיש עבדו זה כאילו משחררו. הגמרא דחתה את הקושיה ואמרה שהמקור הזה הוא אליבא דרבי מאיר. ואנחנו בשורה הראשונה ברש"י, המעני רבי מאיר ידי אמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה, להקדיש לבטלה. ורש"י ממשיך עם הבסיס או המקור לדבר הזה, דתניא המעריך פחות מבין חודש, רבי מאיר אומר נותן דמיו. מה זה מעריך? זה הסוגיה שנקרא, זה גם שם של מסכת, מסכת ערכין, שהתורה בסוף ספר ויקרא מלמדת, נותנת תעריף, תעריף כסף. אני נזהר פה, אני לא רוצה להגיד שווי או עומד, אלא מספרים קבועים, כמויות של כסף קבועים לפי גיל ולפי מגדר, איש מול אישה וגילאים שונים. ובתורה אם מדובר בערך, לא השווי, הערך, הסכום קבוע, אין סכום קבוע לגבי בן אדם שהוא פחות מבן חודש. אז מי שבכל זאת מעריך פחות מבין חודש, רבי מאיר אומר, נותן דמיו. הוא נותן את השווי שלו לבית המקדש. האדם יודע שאין ערך לפחות מבין חודש. יש תעריפים, אבל זה לא מתחיל מלידה, זה מתחיל מלמעלה מבין חודש. אז איך זה, מה קורה אם אדם העריך פחות מבין חודש, וגמר ואמר לשם דמים. החנמי יודע שאין עבד ראוי, לא להקרבה ולא לבניין, זה בדק הבית, וכיוון שבלשון הקדיש הקדישי, גמר בדעתו להקדיש דמיו, ולומר דמיו עליי. הבן אדם הזה אומר, אני מקבל על עצמי לתת לבית המקדש את השווי של העבד. ממשיך רשי, אי עמוד בשלמה בימי עיר אי, ותאמה עליו משום מקדיש סתם שיקדיש למחר, ולא מסבירים שמי שמקדיש הוא מתיר קדושה ממש באותו גוף לשם מחירה עתידי, אלא אז מה, איך זה פועל שרבי מאיר בסופו של דבר אומר שייתן את שוויו לבית המקדש, אלא משום דאין מוציא דבריו לבטלה הוא. וכמו שאמר דמיו עליי, ויש להן עליו מעות, היינו חייב לתת דמים, הוא חייב לתת את השווי של העבד לבית המקדש. האדם יודע שגופו קדוש, ואמר לשם דמים, היינו לתת את השווי שלו של העבד לבית המקדש. וכל זה נובע מהכלל שאין אדם מוציא דבריו לבטלה. זה שיטת רבי מאיר. אלא אי אמר רבנן, וטעמה של חלות ההקדש שהוזכר במקור משום דמקדיש סתם דבר שאין ראוי לגופו, הקדישו לדמיו למחר, שהפריט כן הוא עצמו קדוש לשם מחירה. בשלמה ממשיך רשי, בעבד עיקר למימר סתמי לדמים קאי, ואחי כמה הרי הוא קדוש למחיר, שהעבד עצמו קדוש לשם מחירה. אגב, אני לא הרחבתי, אבל כשאנחנו מדברים על כך שהוא עצמו קדוש, זה מכניס אותנו לסוגיה של מעילה, שמי שנהנה ממנו יכול להיות שהוא עובר על איסור מעילה. זה שונה לגמרי במי שהקדיש משהו לשם דמים, דיינו מקבל על עצמו לתת את השווי לבית המקדש. זה לא אומר שהפריט עצמו קדוש בכלל, אז אין על מה לדבר בהקשר למעילה. ולגבי עבד ניתן לומר שהוא הקדיש את העבד לשם מחירה, דיינו העבד עצמו קדוש. אבל ממשיך רשי, בעצמו מי כאן למימר שיהיה קדוש למחר, שאדם יהודי ישראלי שהוא עצמו יהיה קדוש לשם מחר, וכי יש דמים לבין חורים, ומה מחירה יש בו? כאילו המושגים האלו לא שייכים כשמדובר בבין חורים. לבין חורים אין לו דמים, אין לו שווי כמו שהוא, ובוודאי להגיד שהבן חורים הוא קדוש לשם מחירה, זה לא שייך. אז לגבי בן חורים בכל זאת אמרנו שלא הקדיש אלא דמיו, אלא רבי מאיר היא ההסבר לרשע והסיפה, זה הליבד רבי מאיר, ולאו דמשמע מילתא לדמי. ושוב פעם, ולא שישמע מכאן שהעבד או הבן או הישראל הוא עצמו קדוש לשם מחירה, אלא מתוך שאינו מוציא דבריו בטלה, ואמר בליבו ואמר דמי עצמי עליי. והי דאמר הרני הקדש, מה התוצאה מכך? שמין אותו כעבד, מסתכלים על אותו בן חורין כאילו הוא עבד, ולא שימחר, ולא שהישראל עצמו יימחר, אלא מסתכלים עליו כאילו הוא עבד, וכמה הציבור היו מוכנים לשלם עבורו כעבד. וגבי עבד נמי, אין רשות הגזברים עליו, אלא מעות יש להן על הבעלים. כפי שהסברנו, לפי רבי מאיר, שכל ההקדש הזה שמוזכר, היינו, הבעלים מקבלים על עצמם כמו נדר לתת את השווי של או של עבד או של עצמו לגזברים של בית המקדש, והגזברים יכולים לתבוע רק כסף, לא את העבד עצמו, או ודאי לא הישראל עצמו. אנחנו חוזרים לגמרא, שאלה, וגם סימנו את השורות הבאות כשאלה ארוכה. למה כתנאי העניין הזה שמקדיש עבדו, האם הוא קדוש או אינו קדוש? רש"י כותב, למה כתנאי מקדיש עבדו קדוש או לא קדוש? ממשיך הגמרא, המקדיש עבדו אין מועלין בו, לא שייך איסור מעילה אם האדם יהנה מהעבד עצמו. רבן שמואל אומר, מועלין בשערו, מעליו בהא כמפלגי. בשלב הזה, כשכתוב פה מועלין בשערו, זה כאילו אומרים ששייך מעילה בעבד. והשורות הבאות גם מסומנות, ואנחנו נסתכל בשוליים, כתבנו תת נושא סלש מבנה, ניסיון להעמיד המקדיש עבדו ומהו התוצאה כמחלוקת תנאים. אנחנו נראה שימוש בפס כפול וגם צורת בית, ובכל שלב הם ניסיונות להסביר מחלוקת הנקמה ורבי שמעון בן גמליאל. אז אנחנו ממשיכים. שלב ראשון זה לומר שהמקדיש עבדו, אם חל עליו קדושה כן או לא, מחלוקת שלמדנו עכשיו. אז אומרת הגמרא, מה עליו? בהכל מפלגי, דמור סובר קדוש, דהיינו רבי שמעון גמליאל, אומר שקדושה חלה על העבד עצמו. והריטב"א מוסיף פה, וזה לא כמו רב. ומור סובר תנא קמא, לא קדוש. המקור אומר, המקדיש אבל אין מועלין בו. רק בדבר שהוא עצמו קדוש שייך מילה. אם אתה אומר אין מועלים בו, סימן שהוא לא קדוש, וזה כמו רב. אבל הגמרא דוחה ותספרה, היי מועלים בו ואין מועלים בו, אם המחלוקת תנאים הוא כמו שאמרנו מקודם, שמי שמקדיש עבדו או שהוא קדוש או לא, לשוני היה צריך להיות היי קדוש ואינו קדוש מבעי עלי. זה מה שהיה צריך לכתב פה, וזה לא, אלא ממשיך הגמרא לשלב שני, תקולי אלמה קדוש, דהיינו התנא קמא וגם רבי שמעון הלל, העבד קדוש למכירה. ובמילים אחרות, ושוב פעם הריטב"א מאיר, זה לא כמו רב. רב שלל את האפשרות שהעבד עצמו יהיה קדוש לדמיו למחר, וכאן אנחנו אומרים לכולי אמר כן קדוש למחר, והכה והכה מפלגי. אז מה המחלוקת פה במקור? דמור סבר תנא קמא הוא בדעה עבדה כמקרקעי דמי, ואפילו אם אדם מקדיש קרקע לבית המקדש אין מעילה בקרקעות, והעבד לפי התנא קמא הוא כמו קרקע. ויש בסיס גם שאנחנו רואים בעוד מקומות שעבד הוקש לקרקע. ומוסבר רב שמעון גמליאל, הוא תופס את העבד כמטלטלי דמי. וכידוע במטלטלין, מי שמקדיש פריט שהוא מטלטלין בניגוד לקרקע שייך מעילה. שואלת הגמרא, איהכי עד המפלגי בשערו לפלגו בגופו, אם המחלוקת היא בהגדרת עבד או כקרקע או כמטלטלין, שהיה מספיק לציין העבד עצמו, מה זה שם שממליר הכניס את השיער בתמונה, אלא דקולי אמה תלקם שממליר עבדה כמקרקאי דמי, וזה היה אומר שלא שייך בו מילה. אז איך רב שמעון בן גמליאל אומר ששייך מילה? והכה המחלוקת רב שמעון בן גמליאל ותנא קמא בשערו העומד לגזז. זאת אומרת, לעבד הזה יש לו ראש מלא שיער, שאצל כל אדם אחר היו מביאים אותו כבר לספר. זה שערו העומד לגזז, זה שיער ארוך. וסביב העניין הזה ששערו עומד לגזז, כמפליגי מור סובר, רב שמעון בן גמליאל סובר כגזוז דמי, ולכן שייך בו מילה. נכון אמרנו מקודם שלכולי עם העבד עצמו עבדה כמקרקעי, אבל השיער לפי רב שמעון בן גמליאל שהוא נחשב כגזוז שיער עומד לגזז כגזוז דמי, זה הופך את השיער להיות כמטלטלים, ולכן שייך בו מילה. ומור סובר לאו כגזוז דמי, אלא הוא חלק מהעבד, ולכן אין מילה, כי כמו שהעבד עצמו הוא קש לקרקע, ובקרקע לא שייך מעילה. הגמרא כאן תנסה, אבל זה יידחה, תנסה להעמיד את המחלוקת רבי שמעון, תנא קמא ורבי שמעון בן גמליאל שחלקו בעניין שרו עומד לגזז למחלוקת תנאים אחרים בעניין שבועה שנשבעים במודה במקצת. אז אנחנו רואים בשורות הבאות ניסיון לעשות הקבלה בין המחלוקות התנאים, ובדחייה הגמרא תדחה. אי אפשר או לא חייבים להעמיד את המחלוקות כמקבילות. הגמרא תפרט. לפני שנוכל להתקדם בגמרא עצמה, יש צורך לכמה מילות הקדמה. קודם, יש בשוליים של הגמרות שלנו השס עוזר, הוספנו תת נושא, ניסיון להשוות שיער העומד לגזוז לארנבים העומדים לבצור, ואחר כך הגמרא דוחה. הזכרנו שאנחנו ניכנס לסוגיית מודה במקצת באופן כללי, לא דווקא בסוגיה כאן. באופן כללי, מלווה תובע מלווה, אתה חייב לי 100 שקל, והמלווה אומר אני חייב לך רק 50 שקל. אז הוא מודה ב-50, הוא לא כפר בכל הסכום, הוא מודה במקצת. לפי התורה, אדם הלווה צריך להישבע שאני חייב לך 50, ואני לא חייב לך 50 נוספים. כלל גדול שאין נשבעים על הקרקעות. כשאנחנו מדברים על חיוב שבועה, זה לגבי תביעה והודעה, הודעה במקצת על מיטלטלין, אבל לא כשמדובר בדבר שנחשב קרקע. עם ההקדמה הזאת ניכנס לגמרא. אני קורא עוד פעם, למה אני תנאי כהני תנאי דתנן. המחלוקת שראינו מקודם, תנא קמא ושמעון בן גמליאל, לגבי שיער העומד לגזוז, האם זה מוגדר כמו העבד עצמו או כמנותק, כגזוז וממילא מטלטלין, והיה לזה השלכות לגבי דיני מעילה. אז כאן דתנן רבי מאיר אומר, יש דברים שהם כקרקע ואינן כקרקע, ואין חכמים מודים לו. כיצד? 10 גפנים טעונות מסרתי לך. יש בעל קרם ואומר לפלוני, אני מסרתי לך לשמור על 10 גפנים, והלא אומר השומר מגיב, אינן אלא 5. איך? זה מודה במקצת. רבי מאיר מחייב, מחייב שבועה, וחכמים אומרים, כל המחובר לקרקע, הרי הוא כקרקע. ובכך, אין שבועה, כי למרות שיש מודה במקצת, אבל אין נשבעים על הקרקעות. ואמר רבי יוסי בר חנינא, הוא מכניס אותנו לרזולוציה יותר מפוקסת, יותר מדויקת. ענבים העומדות לבצר עיקר בינה. אנחנו מדברים על ענבים שצומחים כעת באותם גפנים שהם בשלים, הם עומדות לבצר. הגיע זמן הבציר של אותם ענבים. ועל זה קיים המחלוקת. דרבי מאיר סבר כבצורות דמי. רבי מאיר דיבר על כך שהוא חייב להישבע. אז איך מסתכלים על אותם ענבים שהם עדיין מחוברים, אבל הם עומדות לבצר, כאילו הם מנותקים, הם בצורות, וזה אומר שהם כמו מטלטלים, ובכך שייך לדבר על שבועה במודה במקצת. וזה מקביל לרב שמעון גמליאל, שאמר שהשיער שעומד לגזוז כגזוז דמי, ולכן מועלים בשערו. ורבנן סברי לאו כבצורות דמיין, אלא הם מחוברים לגפנים, הם קרקע לכל דבר, ולכן אין נשבעים עליהן. אז הנה הרבנן פה יהיו כמו התנקמה בעניין השיער שהזכרנו מקודם, אין מועלים בו כי זה נחשב חלק מהעבד לגמרי. אז גם פה הענבים נחשבים כמחוברים לגמרי לגפנים, ולכן אין שבועה. עד כאן הגמרא שואלת השאלה, האם נוכל לעשות הקבלה הזאת? הגמרא דוחה, אפילו תימא רבי מאיר, מה שראינו למעלה, אין מועלין בשערו. איזו שיער? שיער ארוך. מה שכתוב שם שאין בכל זאת מעילה בשער כזאת, זה יסתדר גם כמו רבי מאיר, אפילו תימא רבי מאיר. איפה ראינו רבי מאיר? אצל הענבים עומדים לבצור. עד כאן, לא כמו רבי מאיר, אתם, אתה עומד לבצור כבצור דמי, אלא בענבים. זה שייך, המושג וההגדרה הזאת, שייך רק בענבים, בניגוד לשיער, דקמה דקיימן, כל זמן שהם ממשיכים להיות מחוברים לגפנים, מכחישי, הם מתקלקלים, אמרנו, הם הגיעו לבשלות. אם הם נשארים שם, הם רק התרכבו על הגפן. אז כמה שכל זמן, או ככל שהוא נשאר יותר על הגפן, מכחישי, נהיו מקוקלים. אבל אחר בשיער העבד, כמה דקה ישבו חי משפח. השיער רק גודל וגודל ומשתבח, ולכן אפשר לומר גם לפי רבי מאיר שאומנם ענבים עומדים לבצר הם כבצורות, לא כן בגבי שיער. שיער עומד לגזז, הוא לא כקצוץ, הוא עדיין משתבח בחיבור שלו, ולכן עכשיו מחובר. ויוצא כך שלא רק החכמים בענבים, בקטע של הענבים עומדים לבצר, שלא רק הם אומרים, החכמים של הענבים יאמרו שאין מועלים בשערו, כי אותם חכמים לגבי הענבים העומדים לבצר אומרים אין נשבעים, אז כי הם נחשבים, הענבים נחשבים כקרקע. אז החכמים האלו בענבים פשוט שהם יאמרו אצל השיער אין מעילה כשיטת התנקמה של שיער, אלא גם רבי מאיר של ענבים יסכים לכך לגבי השיער שאין מעילה בשיער. עד כאן שיעורנו להיום.